טוב, צהריים טובים. אנחנו עוברים פרשת יתרו, לפני שנדבר בכלל על פרשת יתרו, היום אני גם לא חושב שאנחנו נספיק עוד פעם גם את העניין של הקבלה, ואנחנו נדבר על ט"ו בשבט, אנחנו נמצאים בט"ו בשבט, וממש ביום של ט"ו בשבט, אז יש עניין לדבר על ט"ו בשבט קצת. אני
אביא לך את החשבון
שלך. עכשיו, הקטע, קודם כל שאנחנו תמיד מדברים על זה, הקטע של ט"ו בשבט, דיברנו על זה גם היום בבוקר, שואלים, מה פתאום ט"ו בשבט עכשיו? מה פתאום ראש השנה לאילנות עכשיו? הרי מה יש? סליחה, מה? אין כלום, שום דבר.
לא
התחיל. תסתכל על האילנות, לא רואים שום דבר. לעומת זאת, ישנה הלכה מפורשת שאומרת שבחודש ניסן, שבן אדם יוצא החוצה ורואה אילנות מלבלבים, מברך את ברכת האילנות. אז אין זמן יותר מתאים מה שאתה כבר מברך ברכת האילנות, מצווה. אז תעשה גם את ראש השנה לאילנות, ככה שיוצאים, רואים אילנות מלבלבים, מה, למה דווקא עכשיו? ומה בכלל זה קשור אלינו? זאת אומרת, מה כל כך אכפת לי מראש השנה לאילנות? מה, אני סליחה, מתעניין בראש השנה לג'וקים, לציפורים, או לכל מיני דברים אחרים בטבע? אז יש הרבה דברים בטבע שאני יכול לחגוג מראש השנה.
זה חלק מעניין, דרך אגב, זה חלק מעניין שמפרנס אותנו, ושם גודלים, גודל המזון תכלס, הזן אותנו. יש לזה כמה משמעויות לחיים שלנו.
אתה הולך רחוק. יש פסוק מפורש, כי האדם הוא עץ השדה.
נכון.
וזה הקשר. קודם כל חשוב להבין, כי האדם הוא עץ השדה. אנחנו לא סתם עושים כזה טרס גדול מט"ו בשבט, ואוכלים פירות ודברים. הרעיון הוא לדעת ולהבין שאנחנו כמו העץ. תגיד, מה זאת אומרת אנחנו כמו העץ? אם אנחנו, הרב אדם סינן, למשל, שכחתי להביא את הספר, הוא כותב את כל המלאכות שקשורות לעץ, הוא אומר, אלה מלאכות שבן אדם צריך לעשות על עצמו. מה זאת אומרת? כל המלאכות, נגיד, לעדור, לעשן, לגזום, כל הדברים האלה שעושים על עץ, האדם הוא עץ השדה, האדם צריך לעשות על עצמו, לעבוד על עצמו בצורה הזאת.
יש גם הלכה מאוד קשה, זה השנת שמיטה, שמה זה קשור?
בסדר, זה דברים אחרים, זה כבר דברים אחרים.
סביב הדבר הזה, יש לנו חיים שלמים, זאת אומרת, אז כן יש פה סוג של סמליות, למה לחוג את זה כל שנה?
זה מעבר לסמליות, זה מה שאני להגיד, יש כאן דברים עקרוניים. עכשיו, קודם כל, בואו נענה על ראשון ראשון, ואחרון אחרון. הדבר הראשון, למה עכשיו? אז אומרת הגמרא, הגמרא שואלת את זה. זה לא הזמן, מה? ואז אומרת הגמרא, מכיוון שיצאו רוב גשמי שנה, ועלה שרף בעילה. זאת אומרת, מה שקורה עכשיו, בעצם, הרוב הגשמים נגמרו. אז מה? ועלה שרף בעילה. זאת אומרת, הדברים מחוברים ביחד. השרף בעילה קשור לרוב הגשמים. מה זה השרף? השרף זה החומר הנוזלי הזה שנמצא בתוך העץ. שהוא בעצם
האנרגיה של
העץ. אני ניסיתי לחפש, כי כבר כשאמרתי זה, מישהו אמר לי, זה לא מדויק, זה פשוט מגן על העץ מחרקים. אמרתי, מה זה משנה, מה זה עושה, תכלס. גם אם מגן על העץ מחרקים.
עוזר לו להמשיך לצמוח.
בדיוק. זאת אומרת, חשוב, כי בלי זה, אז העץ ינזק, ולא יהיה פירות, ולא יהיה כלום. השרף הוא כאילו, כמו שאומרים, כי אדם הוא הנפש. ומה זה אדם הוא הנפש? כי אדם הוא החיות של האדם, ככה גם השרף הוא כאילו החיות של העץ. והשרף הזה נוצר ממה? מהמים. זאת אומרת, ברגע שירדו רוב גשמי השנה, אז ממילא נוצר השרף מהמים
שירדו עליו. אבל דרך אגב, רוב הצמחייה אין להם שרף.
העצים,
גם חלק מהעצים האלה
הוא שרף. שהבנתי,
יש, לא.
כפי מה שהבנתי, לכל העצים יש שרף. עוד פעם, השרף יכול להיות בכל מיני סוגים, כל מיני דברים.
השרף שאנחנו מדברים ומגדירים אותו כשרף.
לא, שרף.
נמצא עכשיו בשלושה זנים, לא יותר.
תקרא לזה, מה אתה מדבר? בכל איזה שרף. לא, השרף שאנחנו מדברים עליו, השרף שאנחנו מדברים עליו יכול להיות בכל מיני צורות, כל מיני דברים. בואו נראה כאן, אולי רגע, אתה מסתכל שאם... בינתיים בואו נמשיך לדבר. עכשיו, השרף הזה הוא בעצם עולה. עכשיו, בסדר, הכל טוב יתנו, אז מה? אז מה אם השרף הזה הוא גורם לעץ... להצמיח את הפירות. עכשיו בוא נראה, מה יותר חשוב? מה זה כל כך מעניין אותם? אז עלה שרף בעצים, אז מה? אלא, שעכשיו צריכים לשאול את השאלה, מה יותר חשוב? התוצאה הסופית או הגורם לתוצאה?
התוצאה הסופית היא יותר חשובה.
אם לא יהיה גורם, לא יהיה תוצאה.
אבל אתה אמרו, בסופו של דבר אתה מכוון לתוצאה הסופית. אם התוצאה הסופית לא מגיעה.
אבל התוצאה הסופית תלויה באיכות הגורם.
זה שאלה אחרת.
יפה. זאת אומרת, אם לא יהיה את הגורם...
זה משהו תהליכי שקורה.
יפה, אבל מה יותר חשוב? התהליך, ההתחלה של התהליך, או סוף התהליך? זו שאלה מאוד מעניינת, מה קודם למה, הביצה או התרנגולת?
תלוי מאיזה אתה מסתכל על זה.
אנחנו רוצים להסתכל מנקודת מבט, למה אני חוגג את ראש השנה לאילנות, דווקא בזמן שעלה שרף בעצים. כאן הוא מראה כמעט, הוא לא בא ואומר לי כאן באיזה, אם אין. כתבתי האם יש שרף בכל העצים, הוא כתב האם יש שרף על העצים.
ואז הוא מראה לך... לא, תכתוב על איזה עצים יש שרף.
הנה, הוא כותב כאן למשל, שרף הוא חומר נוזי היוצא מן העץ הנוצר מהטרפן המחומצן של השמנים הנדיפים בצמחים. השרף אינו מסיס במים, אך מסיס בכל ואתר. ישנם שני סוגים של שרף, שרף טבעי ושרף שאינו טבעי. וכו'. התועלת מזה אינה ידועה, הוא צריך המקום סתימת חורים, הגנה לפני חרקים ודת הטפילים. אחר כך הוא כבר עובר למה עושים עם השרף. זה מה שהוא
אומר. כן, השרף יש איזה סוג של חומה של מוצרים.
לא, יש תעשייה שלמה, תעשייה שלמה מה...
נכון, גומי.
כן. גומי מופק משרף של מיני עצים טרופיים, השרף עוזר להפיק צליל יותר חזק מן הקשת של כלי המטר. הנגנים עורכים את השרף על הקשת כדי להגביר את החיכוך בין המטר לקשת. השרף משמש גם בתור סם מרפא, לריפוי מחלות שונות. אופיום, מעניין, אופיום גם מיוצר כנראה משרף. ניתן להכיל מתוך השרף חומר מסמיך המשמש בהכנת קינוחים. בתור הוא מייצב כאילו גם. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לו באמת, השרף דרך אגב מהווה חלק מרכיבי הדיו לכתיבת ספר תורה. עוד נקודה מעניינת, זאת אומרת, מאוד מעניין
למה... אתה חלק מדיו, חלק מדיו.
כן, אז אנחנו מתחילים להבין שהשרף זה לא איזה מין סתם דבר כזה, יש בו המון המון משמעויות, כן. אז עכשיו, הנקודה כזאת, שברגע שאני רוצה להגיע ל... שיהיה לי פירות טובים. כדי שיהיה לי פירות טובים, אני צריך התחלה טובה. זאת אומרת, ההגדרה היא כזאת, שברגע שהשרף עלה בעצים, העץ מוכרח להוציא פירות. זאת עובדה. זאת אומרת, בדיוק כמו שנגיד אישה נכנסת להיריון, אז חס ושלום, אם לא יקרה איזשהו אסון, ייצא בלד. ברגע שהיא בהיריון, כל עוד שהיא לא בהיריון, יכולים לקיים יחסים מהבוקר עד הערב, אם היא לא בהיריון, הביצית לא נפגשה עם הזרע, אז לא יקרה כלום. אבל ברגע שהיא נפגשה ונוצר הריון, מהרגע הזה אנחנו יודעים שייצא תינוק. זאת אומרת, זה בעצם הנקודה הקריטית. אז נכון שחשוב שיהיה הפרי, שאני רוצה לאכול את הפרי, אבל כדי שהפרי יצא, אני צריך, ראש השנה מתי הוא? עכשיו. עכשיו זה מתחיל, עכשיו זה הראש. עכשיו, מי עכשיו? העץ הוא בגדר מוכרח. עכשיו, מה זה אומר לנו? לנו, אנחנו צריכים גם ללמוד מזה. אז המים זה תורה. השרף זה בעצם החומר שנוצר מכך שהמים חודרים לתוכנו. זאת אומרת, כתוצאה מהתורה שחודרת לתוך האדם, הוא בעצם עכשיו יש לו את הכוח של התורה שממנו יצאו פירות. זאת אומרת, קודם כל, הדבר הבסיסי שאנחנו צריכים ללמוד מראש השנה לאילנות, זה לייצר את השרף. זאת אומרת, להכניס לתוך גופנו את המים. עכשיו, יש כאן הרבה לימודים, כי אנחנו כולנו יודעים, מעט מדי מים, לא טוב. יותר מדי מים, בשיטפון כאילו, גם לא טוב. זאת אומרת, צריך, גם, מזה אנחנו לומדים איך ללמוד תורה. יש בן אדם, הוא אומר, וואו.
זאת אומרת שהשרף מקביל למה? הוא מקביל לחומה של המים שתעצור, או כאילו, שתעצור את התהליך של מה?
השרף הוא כאילו המילוי, המילוי, של המעשים, זאת אומרת, של מהמנו ייצאו המעשים הטובים שלך, הפירות שלך. פשוט מאוד, פירות. הפירות שלך ייצאו כתוצאה מהשרף. מה זה השרף? זה התורה שספקת לתוכך ועל פיה אתה פועל. בוא נגיד, אם אני מדבר, נגיד, על גוף האדם, אז כאילו נכנס החומר, האוכל נכנס אליך לגוף, הכבד מסנן אותו, זה הנפש הבהמית. אחר כך הוא עובר אדם ללב, ומהלב הוא מגיע לכל הגוף. אבל מי שצריך לשלוט על התהליך, זה הראש. אוקיי? זאת אומרת, ככה גם השרף כאילו שאנחנו מדברים עליו, שהוא אחראי עכשיו לכך שיצאו הפירות, ככה גם בעצם הדם הוא אחראי לתפקוד של הגוף. אז אם אדם הוא נקי וטוב, ואדם אין לו מחלות, אז ממילא הגוף עובד בצורה בריאה. ככה גם התורה, אם אתה ספקת אותה בצורה נכונה, ממילא עכשיו התורה זורמת בתוכך וגורמת לך לעשות מעשים טובים. בדיוק כמו עם העץ. זה כאילו מובן אחד. עכשיו, עוד דוגמה למשל, כשאתה גוזם עץ, זה עוזר לו לצמוח. וזה לפעמים, כמו שאומרים, לפעמים אנחנו צריכים לקצץ מעצמנו, מהגאווה, מהזה, אנשים חושבים, תשפיל את עצמך, תיתן, תוותר, כאילו אתה תפסיד מזה משהו, לא תפסיד כלום. בדיוק כמו שהעץ שמקצצים ממנו, ובסופו של דבר זה גורם לו לגדול עוד יותר טוב.
האמת, זה שמה שאמרת, שאתה לוקח את ה... לא תשפיל את עצמך,
לא, אני...
אתה רק תצליח יותר כי מישהו אחר יזכה מזה. והמישהו אחר הזה, הוא גם יכול לצמוח. ושאתה מסתכל על הצמיחה שלו, ולצמיחה של כל עם ישראל, ביחד, זה מה שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה לראות. כולם ביחד, וכולם צומחים ביחד. זאת אומרת, הוויתור כל פעם של אחד של השני, עוזר לאחר להתפתח ולהתקדם, ואז כולם יוצרים, לפי היכולות והחזקות שלו, משהו אחד. איגוד אחד.
אפשר גם להגיד, אבל הנקודה,
כן, איגוד אחד.
הנקודה יותר חשובה כאן, שזה גוזם בעצם מהצמיחה. בן אדם, אתה יודע, הוא חושב, אני, ולפעמים הוא חושב שאם הוא ייתן משהו מעצמו, אז הוא מפסיד משהו. אז באה התורה ואומרת לך, האדם הוא עץ השדה. בדיוק כמו שאת העץ שגוזמים אותו, ואף אחד, לא רק שהוא מפסיד.
ואיזה פרשת
זה
רשום על אדם הוא עץ השדה?
לא זוכר כרגע.
לא בשמות, אבל.
מה, לא, לא.
זה בכלל בנביאים?
אני חושב
שזה משלי. משלי? זה לא משלי, זה בתורה.
בתורה?
איפה היא?
דברים חף יותר.
חכה שנייה, כן. בדברים?
בדברים, כן.
הגיוני שזה בדברים.
יש שם דברים?
כן. הגיוני שזה בדברים, כי אתה יודע, זה בספר שכבר הסיפורים נגמרו. של החוקים וה... יש במדבר.
מה, אין גם זה? מה, אין כל הסתרים איתם?
אין פה בראשית, ביקרא ובמדבר. אין...
אין דברים טוב.
מה?
הנה, בואו ניקח כאן דברים. חף יותר.
תצוב את עיר ימים רבים, להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה.
לנדוח
עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה, לרוא מפניך במצור.
ואיזה, זה בדברים.
כן, זאת אומרת שזה פסוק מפורש, כי האדם עץ השדה. אז ככה שאנחנו מבינים תכף ומיד את החשיבות.
אבל הפעם לא קישרו את ט"ו בשבט לפסוק הזה. קישרו אותו?
בטח.
תמיד?
בטח.
שאני גדלתי שבתור ילד קטן, אף פעם לא קישרו.
יש המון לימודים שלומדים מהעץ. דרך אגב, גם בפרקי אבות, כל ש... איך אומרים? שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת, כל ש...
זה נראה יפה.
מה?
לנדוח עליו גרזן.
כן. לנדוח?
לנדוח עליו גרזן.
אומרים ש...
כמו שאתה מכה עם פטיש, גרזן אתה מותח.
כל שחוכמתו מרובה במעשיו, הכוונה היא שבן אדם נגיד שיש עץ עם צל ענק, אבל אין לו שורשים, אז ברגע שתבוא רוח הכי קלה, כל העץ הזה יתמוטט. לעומת זאת, אם יש עץ עם שורשים כמו שצריך ופחות עלים, אבל העלים האלה יחזיקו מעמד. זאת אומרת, אם השורשים שלך הם טובים, אם השורשיות שלך אתה מושרש בעבודת אלוקים, זאת אומרת, אתה... עושה מעשים, כל שהמעשים שלך הם מרובים מהחוכמה, אז החוכמה שלך תתקיים. אם החוכמה שלך מרובה מהמעשים, אז יש הרבה דברים, דוגמאות שמביאים את העניין של העץ. עץ, אבל הדוגמה הקלאסית ביותר לגבי העניין הזה, זה שעץ שיש לו נוף יפה יפה, אבל זה חיצוני. לפנימיות אין לו כלום, אין שורשים. שורשים, אז מה יקרה לעץ הזה? הוא לא יחזיק. כן? לעומת זאת, יש עץ, אתה רואה, לא מי יודע מה... אבל שורשים שלו בתוך האדמה, הוא מושרש עמוק בפנים. אז שום דבר, אף רוח לא תעיף אותו. זאת אומרת, זה הפנימיות של האדם שיותר חשובה מהחיצוניות, כי את השורשים אתה לא רואה. מה שאתה רואה זה את הנוף של העץ. יש כל כך הרבה לימודים מהעניין הזה של העץ. עכשיו, סתם היום בבוקר דיבר על העניין של, למשל, לעדור. אתה צריך לעדור הרי לפני יד העץ, כדי להפוך את האדמה. אז אומר הרב אדם סיני, להפוך את האדמה זה במובן של בן אדם צריך לחפור לתוך עצמו ולגלות את הרצונות שלו, וגם לעברר את הרצונות שלו, כדי שהוא יהיה פתוח יותר ויעשה את הדברים שלו בצורה יותר נכונה. בדיוק כמו שאתה הופך את האדמה בשביל העץ, אתה הופך את רגבי האדמה, פנימה חוצה, חוצה פנימה. בן אדם גם, מה זה לזבל? מה זה מזבל? ששם דשן כדי שהעץ יגדל. במובן של האדם, אומר הרב אדם סיני, לזבל זה משול להוציא את הזבל שנמצא בתוכך. יש אנשים שמתעלמים מהזבל וזה מביא לריקבון פנימי. זאת אומרת, זה מה שנקרא...
אבל הזבל עצמו עוזר לצמוח.
זה ביטום מה שאנחנו... בעצם מה שנסביר לך, הוא מסתכל על הסתכלות פנימית. שהוא אומר לזבל, לא סתם... מילים יש להם משמעות.
כל מילה.
יפה. אז כשאתה אומר לזבל, זה מלשון זבל.
זבל.
יפה. מלשון זבל. אם הזבל הוא בתוך העץ, בתוך העץ, לא נותן לו מזון. הוא בתוך העץ, העץ ירכיב.
נכון.
זה מה שהוא אומר לך, אם אתה לא תזבל, לא תוציא את הזבל שנמצא בפנים החוצה, אז יהיה ריקבון.
אבל הזבל עצמו בדרך כלל הוא חלק מתהליך של גדילה של העץ.
נכון.
לא שמים אותו בפנים, אלא מפזרים אותו מסביב.
נכון, בדיוק כמו אז... שבלי מינוס אין פלוס. הרי כדי לעשות טוב, צריך שיהיה רע. כי אם אין רע, אין גם טוב. זה נקודה מאוד מעניין, שאנשים לא כל כך מבינים. אם אין חיסרון, אין יתרון.
כי אין לך התייחסות.
זאת אומרת שבעצם דרך אגב, על פי הקבלה מסבירים למשל, הנה, אתה עכשיו מסתכל על הדף, ועל הכתוב שבו. מה החיסרון כאן?
הכתוב?
כן.
בספציפית חיסרון בכתוב?
תמיד.
אחד מחשיב של הלבן ואחד גדול.
לא, לא,
לא. לא הבנתי מה...
הלבן זה הפלוס. השחור זה המינוס. במילים אחרות, הלבן זה היתרון, והשחור זה החיסרון. השלמות זה הלבן, וחוסר השלמות זה השחור. איך הוא מסביר את זה, למשל, בצורה כדי שניתן להבין? אתה לוקח דף לבן.
ואז אתה מסמן נקודה, ואז מה אתה...
אתה מסמן מה שאתה רוצה. זאת אומרת שבתוך הדף הלבן יש את הכל.
בתוך דף הלבן?
יש הכל.
ואם זה דף כחול גם?
כשאתה עושה שחור, כאילו יצרת חיסרון בדף.
אתה יכול
לסתכל
על זה גם כל צבע אחר,
הוא יודע
שהוא...
זה לא משנה, אני לוקח את השחור בתור דוגמה.
בסדר.
שחור מסמל חיסרון, חושך, כן? כאילו. זאת אומרת, זה יכול להיות גם אדום, כחול, ירוק, תיקח מה, איזה צבע שאתה רוצה. אבל מה שהוא אומר זה כאילו, שאתה מסתכל, למשל כאן, אתה רואה, הרוב כאן זה לבן.
נכון.
הלבן זה השלמות. החיסרון זה האותיות. זה נשמע קצת לא הגיוני, אבל אם תחשוב על זה, תחשוב על זה יותר לעומק, אתם תבינו, כי אני בעצם לוקח את האותיות, ואני, התורה למשל זה קיום של מצוות. זאת אומרת, ברגע שאני עשיתי את ההוראה של האותיות, אני מיליתי את החיסרון.
זה יכול להיות
גם הפוך.
נכון.
לכתוב על שחור ולבן.
נכון.
זה לא משנה, אתה הפכת את הצבעים.
אתה אומרת
שאתה
מכניס את היתרון על החיסרון.
לא, לא. זה לא זאת. מה שהם מנסים להסביר לנו זה...
שהרקע הוא...
הרקע הוא הבסיס.
אז הרקע זה הבסיס.
כן, אתה תקרא, תעשה את זה כשאתה רוצה את זה. זה לא משנה.
כי על הרקע אתה...
אנחנו משתמשים בלבן ושחור, מכיוון שלבן זה טהרה, ושחור זה טומאה.
כי על הרקע אתה מניח את מה שאתה מניח.
אתה מניח, לא. אז מה שהוא מונח.
מה שמונח.
כן.
הרקע לוקח את הכל, ומה שאתה מניח...
זה כמו הסיפור המצחיק, כמה שנשמע מצחיק,
עם אותו ילד
שנמצא בשיעור ציור, וכולם מציירים, ובאה המורה והוראה דף חלק, אומרת, תגיד לו, מה ציירת? אמר, ציירתי פרה אוכלת עשב. אומר, איפה הפרה? איפה העשב? אומר, פרח לה את העשב, ואיפה הפרה הלכה הביתה. כמה שנשמע מצחיק הסיפור הזה, אבל זה בעצם הקטע, זאת אומרת, זה קשה לתפוס את זה. אבל כל העולם בנוי בעצם על חסרונות שאנחנו צריכים למעלות אותם.
נכון, זה גם.
אחרת, כל העולם הוא חיסרון. חושבים להבין, כי המופשט זה משהו בלתי מוסבר. ברגע שאני מתחיל להכניס דברים בפנים, זה החסרונות.
כל דבר שאתה עושה תיקון, אתה עושה תיקון, זה משהו שהוא...
יפה, לכן, מה הוא אומר?
שהיה חסר, אבל
לכן, אתה מתקן את זה. כאילו האותיות, הן בעצם מסמלות את החסרונות. כי הדף הלבן סובל הכל. אני יכול לצייר עליו עיגול. העיגול יישאר עיגול כי הוא עיגול, אני לא יכול לשנות את העיגול. אבל על הדף הלבן אני יכול לצייר עיגול ריבוע משולש. העיגול הוא יהיה עיגול והמשולש, אני לא יכול להפוך את העיגול למשולש ולא את המשולש לעיגול ולא לריבוע. אבל על הדף הלבן אני יכול לכתוב הכל. זאת אומרת, על הדף הלבן בעצם עשיתי בו חיסרון, והחיסרון יצר את הצורה שאני רואה. זה כאילו תחתוך צורה של עיגול, תחתוך בתוך הנייר, אתה תראה עיגול. אבל אתה חתכת בתוך הנייר. תעשה צורה של ריבוע, אתה תראה צורה של ריבוע. אבל הנייר עצמו מכיל את כל הצורה. זאת אומרת, כל העולם הוא מופשט, בשביל זה אנחנו לא מסוגלים להבין את זה, העולם הוא מופשט. כאילו העולם הזה הוא החיסרון בתוך העולם הגדול יותר, בתוך העולם העליון. עוד פעם, זה דברים שקשה להקל אותם, אבל הרעיון הוא שאנחנו באנו לעולם לתקן. וכדי לתקן צריך שיהיה משהו, למשל, שען. שען צריך לקבל איזה שעונים? כי אחרת אין לו מה לעשות. עוד סנדלר. מה הוא עושה? מתקן סנדלים. אם אין סנדלים לתקן, אין לו עבודה, אין לו מה לעשות כאן.
אין לו זכות קיום.
בדיוק. וזה בדיוק העניין. האדם בא לעולם לתקן. אם אין לו מה לתקן, אין לו זכות קיום. זה הכל. חשוב להבין את הנקודה. אנחנו באנו לכאן לתקן. זאת אומרת, קלקול זה לא דבר לא טוב. זה, אנחנו בשביל, עם כל הכבוד, בשביל השען, שעון מקולקל, זה פלוס או מינוס?
זה מינוס. פלוס.
פלוס. מה, יש לו עבודה. זאת אומרת, זה בדיוק אנחנו. זאת אומרת, צריך להבין שכל המינוסים, החסרונות האלה, זה הפלוס שלנו. זה, עוד פעם, זה נקודות מאוד מעניינות.
זה כל דבר בחיים. נכון. גם ש... זה קבלה. רופא, אם אני לא חולה.
אבל זה קבלה.
ואני לא בסכנת חיים. נכון. אז אין לו זכות קיום.
נכון, נכון. ולא רק זה,
אתה
יכול ללכת, אתה יכול ללכת עוד צעד.
אתה אומר לרופא שכולם יהיו בריאים, אז זהו.
אבל אתה יכול ללכת עוד צעד, דיברת על רופא, קח עוד צעד עכשיו, קח עוד נקודה. הרופא צריך לחתוך לך את היד, כדי להציל אותך. מה הוא בעצם עושה? הוא גורם לך לחיסרון, כדי
שיהיה
לך יתרון. עכשיו הרופא יכול להיות רחמן, נגיד מה, אני לא אכתוך לו את היד, חס ושלום, אני רופא, אני צריך להציל, ואני כאן צריך לאכתוך לו את היד, אבל זה בדיוק העניין, זה העבודה שלך. זאת אומרת, לפעמים אתה צריך כאילו לקלקל כדי לתקן. כמו שאמרנו עם העץ, אתה צריך לגזום כדי שיגדל יותר.
אתה יודע, שלחתי פה סרטון, שזה גם סתם אני אומר, שכתבתי אחר כך, כל חיסרון הופך ליתרון. אירו, זה סרט מצחיק כזה, אירו סיני, היום, בגלל המצב של הקורונה, מתקרב לכל מקום, סתם דוגמה, הוא רוצה, הוא מגיע לאוטובוס, הוא רוצה לשבת, הוא משתהל, כולם זזים. הוא מגיע לנקודת מחירה של, לא יודע, קיוס כזה, שדקח את הקפה, הוא משתהל, כולם זה, ישר לוקח את הקפה. כאילו, אז יש לו חיסרון, אבל זה הופך לי יתרון.
נכון, וזה, אבל זה המטרה שלנו בחיים.
זה של מכבי.
זה המטרה שלנו בחיים. המטרה שלנו...
מה, של אפל?
לא, המשענת הזאת.
המטרה שלנו זה להפוך את החיסרון ליתרון.
נכון.
זה הכול. לכן אם לא יהיה חיסרון, לא יהיה יתרון. זה בגדול התמונה. עכשיו, דיברנו קצת על העניין של ט"ו בשבט, עכשיו הבנו קצת באופן, ואפשר לדבר על זה מהבוקר עד הערב, כי אם אנחנו נרצה להשוות השוואות עם העץ, זה למשל, למשל אם העלה מתנתק מהעץ, מה קורה לו? ככה אם אנחנו מתנתקים מהתורה, זה מה שקורה לנו. הרבה דברים כאלה. אתה רואה לפעמים עץ בשלכת, אתה אומר, וואי, הלך העץ, מת, נגמר. אבל מה האמת היא? שהוא בשלכת. ושיבוא הקיץ הוא יתחיל לפרוח עוד פעם. כך גם אנחנו לפעמים, שאנחנו נמצאים בדיכאון, כאילו הכל מתמוטט וחושבים אבוד. תסתכלו על העץ ותראה, שום דבר לא אבוד. האור נמצא בקצה המנהרה.
אתמול דיברתי עם אחותי, אחותי קבליסטית, ממש נהייתה מתחזקת וזה, וסיפרתי לו שההורים שלי, אתמול היה קרייסס, הם נמצאים כרגע באוסטרליה, הם צריכים לחזור דרך הונג קונג, נגמרו הטיסות בהונג קונג, של אל על, אל על רואים את הטיסות. אז עכשיו, אני אתמול 4 שעות, אני עם אל על וזה וזה, בסוף, ברגע האחרון, סידרנו טיסה אחרת. טיסה עם חברה אחרת מאוסטרליה לבנקוק, ועם בנקוק לזה. עכשיו, בסופו של דבר, הם היו בחיסרון ובאיו בלחץ, הם רק הרוויחו. כי בטיסה האורגינלית הם היו צריכים לחכות 10.5 שעות בקונקשן. פה זה הפך ל3 שעות.
אז
ומגיעים באותו זמן, ובזמנים יותר טובים גם.
אז מתוך המינוס יצא פלוס.
נכון, כזה אני אומר את זה עכשיו.
יפה.
מבחינת עלויות, זה החיסרון.
לא, 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 לא. אלא לסמכו את הכל.
כי אין להם טיסות בהונג קונג.
הם צריכים לפתור את הבעיה. הם שלחו לאבא שלי, תפתור, תשבור את הראש. כן? ואנחנו נזכה אותך לטיסה. אתה מבין? שמים אותך בעמדת חולשה, ואומרים לך אחר כך אנחנו נזכה אותך לטיסה. אז מה?
אני טסתי מארצות הברית עם אינטרנשיונל.
טוב, בואו נסיים את השיעור. אני רוצה לסיים את השיעור בעוד דבר. כי אנחנו לא יכולים, איך אומרים, רק לדבר על זה, לדבר על
זה,
כן, מטור בשבט.
על יתרו עכשיו.
קודם כל, היתרו הוא בעצם הגר צדק הראשון.
כן?
כן, וזה מאוד מעניין, ולכן הוא גם נקרא כהן מדיין, כי זה לא סתם היה איזה מין גוי שבא מהרחוב.
דרך אגב, לא היו כאלה שיצאו במצרים שגם היו גרים...
זה ערב רב, זה עוד פעם, זה ערב רב.
בטוח, זה ערב רב, נכון.
לא, זה ערב רב, זה לא, הם לא יודע מה המצב שלהם, אנחנו, יש כאלה טוענים שאחרי חטא העגל הם נעלמו ו...
חלק מתו במדבר.
כן, כן, אנחנו לא... לא, לא...
דור שיצא מהם...
אנחנו כרגע מתייחסים...
הם נסו, הלכו 40 שנה, כדי שכולם ילכו ורק הדור אחר...
כן, אבל אל תשכחו עוד דבר, שהערב רב שיצא לעם ישראל באופן אוטומטי כאילו יהודי.
נכון.
תיאורטי, כן, כי עוד לא היה, רק אחרי שקיבלו את התורה. עכשיו, היחידי שבא ובאמת עשה את הפעולה של להפך כאילו מגול ליהודי, זה יתרו. עכשיו, היתרו הוא כהן מדיין, שלא זה לא סתם בן המרחוב, כי חשוב להבין, תחשבו על זה שכאילו אפיפיור, כאילו כהן מדיין הוא שהיה כהן של כל האזור. כולל מצרים. לכן הוא אומר, כשמשה מספר לו על מה שקרה, זאת אומרת, הוא בא בגלל מה שהוא שמע. ואז משה מספר לו על מה שקרה. וכלום שלי, מה הוא מספר לו? הוא בא בשביל מה שקרה. לא, הוא מספר לו את כל הפרטים ופרטי הפרטים של המכות ושל הזה, ואז הוא אומר, באשר סדו המצרים, מה קרה? היו המועצה שבה השתתפו פרעו, יתרו, איוב ובלעם הרשע. אנחנו כולנו מכירים את הדמויות האלה. בלעם הרשע היה בעל ההצהרות הרעות, כמובן. איוב שתק, ולכן הוא נענש באיסורים שהוא קיבל. היחידי שביצע פשוט ברח משם זה יתרו. אבל הוא שמע את התוכניות. ואז מה הוא ראה? ואז הוא למד דבר מעניין. שלא רק מה שהמצרים עשו הם נענשו, אלא גם מה שהם חשבו לעשות.
הכוונה.
כן. הם התכוונו לעשות 1, 2, 3, אבל עשו רק 3. אז הם נענשו במכות גם על 1 ו-2. עכשיו, מי יודע את זה? רק אחד שהיה במועצה, במטבחון, מה שנקרא, שהחליטו מה לעשות ומה לא לעשות. אז הוא שמע את כל התוכניות. ואז הוא רק, וואו, תראה מה זה.
כמה...
ואז הוא אומר, ואז כן. ואז הוא הבין שאין עוד מלבדו, שזהו זה, זה, זה ה...
אבל גם הבת שלו הייתה נשואה למישהי שלמושיע ישראל.
כן, אבל מה זה, אתה... עוד פעם, אתה מקדים את המאוחר. כשמשה רבינו הגיע אליו, זה היה איזה מצרי, מעם הזה, בני ישראל, שבא, התחתן עם אחת מהבנות שלו, אחר כך הוא נשלח איזה שליחות, זה מה שהוא יודע. אבל אז פתאום שומעים, עם יוצא ממצרים, הם נוצרו, הם נהפכו לעם, וניסים ונפלאות. ויתרו, מה ההבדל? היו 3 ששמעו, ודיברנו על זה. היה העמים של האזור, ששמעו את מה שרום אמר, אנחנו רואים את זה בשירת הים כל יום. הם נבהלו, אז נבהלו אלפי אדום, אלוהי מואב יוחזה מורה, נמוגו כל ישבך לאן, טיפול עליהם, הם עתם פחד, רעדו, פחדו, אבל תכלס עשו משהו?
לא, לא. ישבו בשקט.
אחר כך, עוד אחד שומע, וזה עמלק.
עמלק.
והעמלק שומע, ומה עושה? הולך להילחם.
הפוך.
הפוך עושה, את ההפוך. היחידי ששמע ועשה את הפעולה האמיתית והנכונה, יתרו. הוא שומע, וזה לימוד בשבילנו. גם אנחנו הרבה פעמים שומעים, רועדים, פוחדים וממשיכים, כמו אנשים מעשנים סיגריות, כמו קטרים. אתה יודע שהסיגריות הורגות. אבל הוא ממשיך לעשן. למה? הוא מפחד, הוא רועד. עכשיו יש את היותר גרוע. שזה, מה הוא אומר? זה המלאק. הוא אומר, שטויות, מה? הוא חי עד גיל 90, ישן סיגרת כל הזמן. אז מה, אני גם, אז מה? הוא הולך נגד כל הדעות האחרות שיש. ויש את הבן אדם ששומע, סיגרות זה לא בריא, לוקח את הסיגר, זורק אותם. עכשיו, זה, אני סתם את נגמר של סיגרות, זה כל דבר אחר יכול להיות. כל נקודה, כל דבר. וזה בעצם הגדולה של יתרו. שיתרו בא ללמד אותנו, שקודם כל אנחנו לא בלעדיים, התורה היא לא רק שלנו. התורה שייכת לכולם, אבל אנחנו קיבלנו אותה, ואנחנו השליחים של הקודש ברוך הוא. אבל אם גוי באמת רוצה להצטרף לעם ישראל, יכול להצטרף. הנה יתרו, זה לא רק יתרו, אנחנו רואים אחר כך עוד הרבה, אונקולוס ושמעיה ואבטליון, הרבה דמויות מאוד גדולות, שדרך אגב, המלך המשיח יוצא ממהירות המואביה, שזה גרה. זאת אומרת, יש כאן דברים נפלאים, שכל זה בעצם, לכן יש פרשה שנקראת על שמו, כי יתרו הוא הראשון בעצם שעשה את הצעד הזה. ככה הוא יצא מנקודות הנוחות שלו, הלך ועשה את הפעולה, שמע ועשה, וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, גם לשמוע ולבצע את הפעולה. אבל אנחנו לצערנו הרב לא תמיד עושים את זה, וזה המלחמה שיש בתוכנו, של העמלק, של מצרים, של העמים, וכמובן יש לנו ברוך השם גם את יתרו וגם את משה רבינו, יש לנו גם, יש לנו את כל הדמויות האלה. ועוד נקודה חשובה שאיתה אנחנו מסיים, אומרים, כה אומר, סליחה, עשיתי עוד נקודה אחת, אומר, גם נקודה חשובה, לכן אני רוצה לחזור עליה שוב. הדיברה הראשונה, עשרת הדיברות, אנחנו לא יכולים להתעלם מהם, עשרת הדיברות, הדיברה הראשונה זה אנוכי השם אלוקיך. דיברנו על זה גם. הרב נויגר שם מסביר דבר הסדר יפה בספר הכוזרי. למה התחילו עשרת הדיברות באנוכי? מה זאת אומרת? למה לא התחיל באני? אם אני אומר, אני השם אלוקיך, כולם יבינו. למה לא הוסיף תחף? אומר, אנוכי זה מלשון ענך. הענך הוא, כשאני מודד בניין, אם הוא ישר, אני משתמש בענך. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אנוכי השם אלוקיך. אני הענך של העולם. אם אתם רוצים ללכת בדרך הישרה והנכונה, ולהתרומם לגובי מרומים, תלכו לפי מה שאני אומר לכם. וזה בדיוק מה שקורה, הרב נוגש אומר, זה, יש מה שנקרא ורטיגו. זה מחלה של חוסר שיווי משקל, וזה מחלה שיש לטייסים, אם הם מפסיקים להתייחס למכשירים.
לא, זה הכל הפוך.
כן,
הם מעבדים. הם חושבים שהם למעלה, ובצעות הם חושבים למטה.
זה ורטיגו, זאת אומרת, אם אתה נמצא, הוא נמצא במציאות, הוא לא על הכביש, הוא באוויר.
אסף רמון מת.
אין לו. לצערנו הרב זה לא היחידי.
ברור,
זה
הרבן של הרמטכ"ל,
יש לי חבר שהוא, יש לי חבר שהוא טייס, יש לי חבר שהוא טייס שכמעט קרה לו. הוא לרגע לא שם לב לשעונים, או שהם לא עבדו, לא זוכר מה הסיפור שלו היה.
היום מטוסים יודעים לצאת מזה לבד.
כן, אבל עוד פעם, הנקודה היא פשוטה. אם אתה לא מתייחס לשעונים, אתה תאבד את הקשר עם המציאות, ואתה חושב שאתה נוסע למעלה, אתה נוסע למטה. וזה בעצם מה שאומר הנויגר של זה, בעצם האנוכי השם. אם אתה חושב שאתה יכול להסתדר בלי התורה, אז אתה לא טס למעלה. אתה טס למטה לתאום, אתה הולך להתרסק. וזכן מתחילה הדיבור הראשונה, אנוכי השם אלוקיך. אני האנך של העולם. אני, אתה רוצה ללכת ישר, אתה רוצה ללכת בדרך הנכונה, תסתכל על התורה, תקיים את התורה.
אני הפרס.
בדיוק. עכשיו אני רוצה לסיים בכה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אז בא עם הרבה פירושים יש על זה. אבל הפירוש היפה שבא ואומר בעצם, שתאמר ותגיד זה שתי דרגות של אמירה. תאמר זה אמירה רכה, ותגיד זה אמירה קשה. או יותר נכון, בית יעקב אומרים זה אנשים, ובני ישראל זה הגברים. ובעצם משה רבנו כאילו הצטווה לדבר את אותם דברים, אבל בצורה שונה לקהלים השונים. וזה לימוד גדול לכל אחד ואחד מאיתנו. שלפעמים אנשים, אתה יודע, אתה בא, מגיע לאיזה הרצאה או למשהו, ומדבר שם איזה רב, הוא אפילו מרצה, לא ידבר איזה תחום, אבל הוא מדבר כל כך גבוה, שאתה לא מבין מילה ממשהו, ויש לו המון ידע, הוא גאון, אבל אתה לא מבין מילה. הוא לא הצליח להעביר את המסר. למה? כי הוא דיבר מעליך.
הוא דיבר אל עצמו.
כן, בדיוק, הוא לא דיבר אליך. ולכן ישנה חשיבות לדבר לכל אחד בשפה שלו. זאת אומרת, אם זה הילדים שלנו, אנחנו רוצים לחנך אותם, אנחנו צריכים לדבר בשפה שלהם. אם זה מבוגרים, צריך לדבר בשפה שלהם. ולכן, זה בדיוק כאן הלימוד העצום, שאני רוצה להעביר מסר, אני צריך להעביר אותו בצורה הנכונה. ואני נזכר שלפני, אני חושב 3-4 שנים, הייתי בגרמניה, בקלן, בקהילה שם, ביקשו ממני להגיד דבר תורה בבוקר, לא היה רב, דבר תורה בבוקר אחרי התפילה, ושהרבה שם דוברי עברית, ואני דיברתי בעברית, אבל היות ואני נמצא בגרמניה, אז תרגמתי את הדברים שלי לגרמנית רצוצה, כמובן שאני, עם כל הכבוד, הגרמנית שהיום אני מקווה שהיא קצת השתפרה, אבל אז היא, זה היה גרמנית של ילדות, ולא גרמנית של להגיד דבר תורה.
דיברו אתכם בבית גרמנית, נכון?
כן, כשהייתי ילד. אבל גם, עוד פעם, זה לא... זה הרבה שנים לא דיברתי, וזה גם לא גרמנית של דבר תורה, זה גרמנית של דברים פשוטים. ושברתי את השיניים, והצלחתי להעביר את המסר. אני אשכח עוד פעם, שאפילו לא ידעתי איך להגיד מדבר, אז אחד אמר לי ויסטה. ויסטה בגרמנית זה מדבר. זאת אומרת, סתם דוגמה. ואז, אחרי שאני מסיים בעברית ושובר את השיניים שלי בגרמנית, קם מישהו, את כל מה שאמרתי, אמר ברוסית. אמרתי לעצמי, אני שובר את השיניים שלי, ובעצם הם מבינים יותר טוב רוסית שם מאשר גרמנית. זה דבר מצחיק, אבל אז פתאום אמרתי לעצמי, זה בדיוק העניין. זה כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אתה צריך לדבר עם כל אחד בשפה שלו. אם אתה לא מדבר בשפה שלו, ברמה שלו, לא עשית כלום. אני לא אשכח פעם שהייתי באיזה אירוע משפחתי, אני חושב, ובא מישהו ודיבר, באמת גאון, גאון, דיבר, אבל מה? הוא דיבר כל כך גבוה, שאלה שלא נרדמו, הסתכלו פשוט לא הבינו מה הוא רוצה מהם בכלל. פשוט אף אחד לא הבין אותו. אז מה עשית? לא עשית כלום. וזה בעצם העניין של העברת המסר, בצורה נכונה. כי אם אני לא אביא את המסר בצורה נכונה, אז מה עשינו כלום? כמו שאמרנו, אם השרף שבעץ לא יהיה כמו שצריך, לא ייצאו פירות טובים. רק אם השרף יהיה כמו שצריך ומתאים, אז אנחנו נצא עם, עם התורות האלה. זה בדיוק הרעיון היפה. ואם נדבר כבר על ראייה נכונה, אז אני אזכיר את עוונותיי. אומרים, רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? אז זוכרים, שמעתי לכם שיש, איך קראו לו אחד ש... אתם יכולים לחפש את זה באינטרנט, שהוא לקח סיסמוגרף כזה, וחיבר אותו למיקרופון, והוא אמר את האותיות העבריות, ועשה לו אותו את האותיות בצורה של האותיות. וכשהוא ניסה את זה בכל השפות האחרות, זה לא עבד. וזה מה שנקרא, קודם כל, לראות שהאותיות שהתורה נכתבה איתם, זה האותיות שנברא העולם. זה לא סתם, אחרת זה לא היה יוצא. זאת אומרת, אלה האותיות הקדושות. עכשיו, האותיות אומרים, רואים את הקולות. מה זה רואים את הקולות? רואים את הקולות זה הכוונה שהם הגיעו, עוד פעם, יש הרבה דברים כאן. אחד הדברים זה שהגיעו לרמה רוחנית כל כך גבוהה, שהם ראו את גלי הקול כאילו, שיוצרים את הצורות של, של האותיות. זאת אומרת, הגיעו דרגת ראייה, אבל רואים את הקולות זה גם בעצם...
אתה מדמיין מה מדברים אליך.
זאת אומרת, להביא את הדברים למעשה. זאת אומרת, לראות את התמונה, כי תמונה אחת היא יותר מאלף מילים. זאת אומרת, ברגע שבן אדם, הוא צריך להפנים את הדברים, לא רק לשמוע ויוצא מהצד השני. עכשיו, לפעמים גם אנחנו שומעים ולא מפרשים נכון. או למשל, אני נסעתי פעם בלילה בכיוון רעננה, היה תנועה מאוד עמוסה, ומישהו מאחורי כל הזמן עושה לי עם האורות. אתה אומר, אין לי לאן ללכת. והוא עושה עם האורות.
זה כשיש לך בעיה באוטו.
הביא לי סעיף. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ועכשיו, אז הוצאתי את היד מהחלון, כאילו, למה, מה, מה, מה אתה רוצה, מחיש? והוא ממשיך! ופתאום אני קולט שאני נוסע בלי אורות. אבל מה? הטבע שלנו, קודם כל, השני. אנחנו אפילו לא חושבים.
אתה צריך לדעת גם לשמוע לאחרים, לא רק לשמוע לעצמך.
זה דיבר ב-20 אלף פעם.
זה אחד מהדברים הכי חשובים. לשמוע, להקשיב, כן.
אז אנחנו בעזרת... להקשיב לאחרים. אנחנו בעזרת השם נשמע... נקשיב, נשתדל לעשות את הטוב הישר בעיני השם, נלמד מהעצים, שהעצים סופגים את התורה הקדושה, סופגים את המים, אנחנו נסבוק את התורה הקדושה, ובעזרת השם נוציא מתוך זה גם, איך אומרים, מאפרות טובים, מעשים טובים, נראה, נביא שהענך שלנו זה אנוכי השם אלוקיך, זה הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמיישר אותנו ומראה אותנו למקום הנכון. יש כל כך הרבה לדבר פרשת יתרו, על העניין גם ש... גדולתו של אדם שפתאום בא ושובר את הכלים ועובר כי הוא ראה את האמת. וזה גם דבר שאנחנו גם צריכים לקחת אותו לתשומת ליבנו. לפעמים האמת לא יכולה מוצאת חן בעיניהם. אבל
זו האמת. אני חושב שאם אנשים באמת תראו דברים אמיתיים מוחשיים, הם יתנהגו כמו יתרות. זה מה שאני חושב. אנשים שכרגע לא נמצאים על הדרך הנכונה.
אתה שוכח, אתה שוכח.
אנשים שלא נמצאים על הדרך הנכונה, ופתאום יראו את הדברים כמו שיתרו רואה, הם יעברו גם בדרך הנכונה.
הכוח של יתרו, עובדה, אנחנו רק אמרנו את זה. אמרנו שהיו, כולם שמעו. אמרנו שכולם שמעו את הניסים והנפלאות. אבל רק אחד עשה את הפעולה הנכונה. למה? יש הרבה סיבות.
אני לא אמרתי שכולם יעשו את זה, אבל זה כן יכול לעזור.
זה עוזר, אתה יודע למי? למחפשים. זה הכוח של יתרו. יתרו חיפש את האמת. מי שבאמת רוצה את האמת, יגיע לאמת. מי שמרמה את עצמו, בחיים לא יגיע לאמת.
כי כי לעזוב את הדרך
הנוחות
שלך.
נכון, בדיוק, דיברנו על זה.
זה לא כזה פשוט, נכון?
נכון, נכון.
זה לא כזה פשוט.
לכן, רק באמת מי שמחפש את האמת, וזה הדוגמה של יתרו. אם אתה באמת רוצה להגיע לאמת, תהיה מה מחפשים. אל תיתן לדברים להיכנס מצד ימין ולצאת בצד שמאל. תן להם לחדור אליך ולבצע פעולה. גם לא סתם לראות ולפחד בסדר ולהמשיך הלאה בחיים כאילו שום דבר לא קרה. ובטח ובטח לא להילחם נגד זה, מה שהרבה עושים. כל הצעקות האלה על עדתה ושמדתה, זה הכל מהסיבה הזאת, זה המלאק. כאילו הם רוצים להילחם בכוח באמת, כדי שהם לא יצטרכו לשנות את החיים שלהם. אבל פה ושם יש באמת כמו יתרו, ששומעים, מבינים, זוהי האמת, והולכים על האמת. שנזכה אנחנו באמת להיות מאלה שמחפשים את האמת, וגם ללכת אחרי האמת.